אנחנו רוצים לדבר על אלו שדווקא מתקדמים מהר. אלו שמגיעים לכיתה א' כשהם כבר שולטים ברזי האוריינות. אלו שכבר משלימים תואר ראשון במתמטיקה בעודם בכיתה י'. כל אלו. בוא נדבר עם חיים עמיד, פסיכולוג חינוכי ומטפל משפחתי על הילדים האלו. הזריזים, הנבונים.
שלום לכם.
היי,
שלום.
היי, היי. בסדר, תודה.
ככלל אנחנו בעד דילוג על שלבים?
ככלל אנחנו בעד לתת לילדים, לעזור להם להתפתח בהתאם ליכולת שלהם. ואם יש ילדים שמתפתחים יותר מהר מילדים אחרים בתחומים מסוימים, אז אנחנו צריכים לאפשר להם לעשות את זה.
מכל ילד לפי יכולתו, לכל ילד לפי צרכיו.
אני חי בקיבוץ בין החורש. אתם יודעים שהיום קיבוצים זה כבר לא מה שהיה פעם, אבל אני חושב שהסיסמה הזאת שכרגע אמרת, היא סיסמה עם מוטו חשוב ונכון בהרבה תחומים בחיים, גם בתוך המשפחה וגם בתחום הזה.
לחלוטין. אז בעצם הילדים שמתקדמים מהר, הכוונה בעיקר לתחום האינטלקטואלי, נכון? למרות שיש גם תחומים אחרים שאנחנו נוטים ככה להתעלם מהם.
לא, אני חושב שמאוד מאוד חשוב דווקא לציין שמדובר על, שצריך לחשוב על מגוון של תחומים, מגוון של אפשרויות. ילדים יכולים להתקדם כמובן בתחומים האינטלקטואליים, השכיחים, כמו שציינת, מתמטיקה, מדעים, תחומי ספרות וכן הלאה, אבל יש גם הרבה ילדים שמתקדמים, מצטיינים, מוכשרים, בתחומים של יצירה, של אומנות, וגם ילדים שמצטיינים בתחום של ספורט, וככל שנצליח לזהות, להקשיב לילדים עם היכולות האלה, ולעודד אותם, צריך לעודד אותם בכל תחומי ההתפתחות, לא רק בתחום.
זהו, אני אגיד לך מה העניין, חיים. בדיוק העניין, כשילד מגלה כישרון בולט, נגיד בתחום אחד, כמו שציין, נגיד באומנות, מיד עומד ההורה ושואל את עצמו, האם אני צריך דווקא להקדיש יותר זמן, משאבים, כל הסיפור הזה, בכישרון שלו, או ההפך עליי לאזן את שאר כישוריו, כי אז בסוף הוא יצא באמת לא טוב במתמטיקה או משהו כזה. אני חושבת שרובנו עומדים מול השאלות האלו.
אני לא חושב שזה סותר, ואת יודעת, במובן מסוים, עצם הדיון שאנחנו כרגע דנים בו, האם צריך ואיך לאפשר לילדים שמצטיינים במיוחד לממש את היכולת שלהם, הוא כבר מעיד על הבעיה, כי זה לא אמור להיות דבר שהוא כל כך מסובך ומורכב, ואם היינו חיים במערכת גם משפחתית, אבל בעיקר בית ספרית, שבה באמת יש אפשרות לכל ילד להתקדם בהתאם ליכולתו, שלא צריך לעשות מזה סיפור, שהורים לא צריכים להוכיח באמת שיש לילד שם איזו יכולת מיוחדת, וגם לא צריך להגיע למקרה הקיצון האלה שכרגע אתם ציינתם, אלא שבאמת בתוך מערכת החינוך, ויש בתי ספר כאלה, יש מקומות כאלה, אבל הם לא רבים, שבאמת יש המון אפשרויות לילדים בתוך הבית ספר, לפעמים בתוך הכיתה שלהם, לפעמים בתוך הבית ספר, בכל מיני מסגרות שהן שוברות את המסגרת הגילאית הרגילה, שמקימים מרכזים מיוחדים, לפעמים זה בתור בית הספר, לפעמים זה מחוץ לבית הספר, שבו נותנים לילדים את התוכנית המתאימה להם. זה בעצם היה צריך להיות המצב הנורמלי.
אבל זה לא המצב. המצב הוא שלא פעם ההורים רואים איזו הצטברות של הישגים מצד הילד, ומתחילים להפעיל לחץ הרבה פעמים, מה שנקרא להקפיץ אותו כיתה.
הורים יכולים לעשות אחת משתי טעויות. טעות אחת זה מה שאתה אמרת, ג'קי, שהם עושים, נקרא לזה, הקשבת יתר, הם בעצם יותר מקשבים לעצמם ופחות לילד שלהם, בין אם הם מזהים איזשהו צורך, איזשהו הישג שהוא לא באמת הישג, ובין אם הם מזהים איזשהו צורך של הילד להתקדם והוא לא באמת שלו. האפשרות האחרת, הסכנה השנייה, הטעות השנייה שהורים עושים, שאני מוכרח להגיד לך, שדווקא אני מרגיש איזשהו שינוי שקורה, שהטעות שאתה ציינת יותר אופיינית, אולי לזיכרונות שלך ושלי, בהתאם לגילנו, המופלגים, אבל היום...
מילדותינו?
אבל היום יש יותר...
מילדותינו? לא, אני מדבר על הורים, על הורים שהם...
תקשיב.
שהורים מקבילים אליי כהורה.
כן, אבל היום, בסדר, סבבה, אבל היום יש, אני רואה, גם זה ישנו, זה נכון, גם זה קיים, ואני חושב שהיום יש יותר מקרים דווקא של הטעות השנייה שהורים עושים, שבעצם הם לא באמת מקשיבים. שבעצם הם נוטים להתעלם מההישגים המיוחדים של הילדים, שלא במובן הזה שהם לא התפארו בהם. יכול להיות שהם התפארו בהם, אבל עדיין הם לא היו מוכנים לעשות את הדרך, את המאמץ, את ההשקעה, אולי כמו שאת אמרת שרון, שבעצם לראות איך הם יכולים לעזור להם. לפעמים בגלל שהם חוששים מתמודדות, לפעמים בגלל שאין להם את הזמן, לפעמים סתם בגלל שהם מצילים. וזה טעות שנייה.
אז הם מקדשים את הרגילות. שזה, נגיד, הרבה פעמים אומרים שהחברה שלנו היא חברה הישגית, היא מקדשת הישגים, אבל אני יוצר, תופס את החברה שלנו כמקדשת רגילות. כלומר, אני רואה גם את הילדים שיש להם קשורים מיוחדים שהם כמעט מתביישים בהם.
אני מסכים איתך, יש מקרים, אני ממש ממש סיפרתי לתחקרנית שלכם על ממש מקרה שאני חווה אותו היום בימים אלה. ילד בכיתה נמוכה בבית ספר יסודי, ילד מבריק ומצטיין. שבשלב מסוים, כדי להרגיש שייך לכיתה, כדי להרגיש שייך לנורמות של הכיתה שלו, ומדובר על בית ספר במקום טוב, לא במקום בעייתי, הוא התחיל להתנהג בהתנהגויות שהן התנהגויות עיקוליות כאלה, של לעשות מה שהוא רוצה, לעשות מה שבא לו, להצטער בעיני כולם כנועז, וכחלק מזה הוא התחיל להחשיב את עצמו בלימודים, זה ילד שם מקבל על כל מבחן 100, הוא ממש הגיש מבחנים כדי לקבל ציונים גרועים. אז אנחנו צריכים להיות ערים לזה, יופי, אז אנחנו צריכים להיות ערים לזה, שאנחנו כמערכת, שוב, גם בית ספרית וגם משפחתית, צריכים כדאי מאוד מאוד שנעודד את הילדים שלנו, שלא נפחד לעודד אותנו להצליח, שלא נפחד לעודד אותם להצטיין בכל התחומים. יש מצבים שצריך לדרוש את זה מהמערכת החינוכית, כי בכל אופן המערכת גם כן לא תמיד רוצה להתאמץ, אבל יש מקרים נוספים שבהם זה בהחלט אפשרי, זה דורש יצירתיות, זה דורש מאמץ, זה דורש השקעה, אבל זה האתגר שלנו.
כן, לא לפחד שיש לך גם יהיה שונה, גם אם זה לפעמים אולי על חשבון משהו חברתי. אני חושבת שרבים מאיתנו, אנחנו רק כזה בחרדה, שילד יהיה מקובל, שיהיו לו הרבה חברים, שיהיו לו חברה.
פה יש נקודה מעניינת.
לא כולם יכולים להיות בתוך הדבר הזה.
נכון, וגם פה יש נקודה מעניינת, שלטובת, דווקא לטובת היצירת מסגרות, או לאפשר לילד מסגרת, שדווקא היא מתאימה יותר ליכולות שלו. אני מכיר הרבה ילדים, בגילים היותר מבוגרים, שבהם היכולת שלהם להתחבר לילדים בני גילם היא קצת נמוכה יותר, ויש להם יותר יכולת להתחבר לילדים יותר גדולים מהם, במובן של עניין, במובן של אינטרסים, וממש אני מכיר מקרים שבהם כשילד התחיל ללמוד במסגרת אחרת, בקורסי העשרה באוניברסיטה, הוא פתאום התחיל לגלות עולם חברתי, ומקודם היו לו המון בעיות חברתיות, אני הרווחתי אז הרבה כסף כי הם הגיעו לי לטיפול, וחלק גדול בבעיה נפתר ברגע שהוא קיבל את החברה הגילאית המתאימה לו, מבחינת לא הגיל הכרונולוגי.
האינטלקטואלית.
כן. יופי. וזאת אומרת
שהרעיון... אנחנו צריכים לעבור למרואיין הבא שלנו, אנחנו מאוד מתנצלים, ומודים לך.
ברצון.
חינוכי ומטפל משפחתי, תודה רבה.
תודה רבה, חיים.